טוב. אנחנו עסוקים, כן, בשאלה, מה מקנה לאדם חיי העולם הבא? או נגיד את זה בסגנונו של המהר"ל, מה מוציא אל הפועל את האדם בתור בעל נשמה? כי הרי יש דברים שמוציאים את האדם אל הפועל בתור בעל חיים. אנחנו אוכלים ושותים, מופרים ורבים, ומתעמלים קצת. אז זה, כל זה, בתור היותנו בעלי חיים. מצד זה אנחנו מוצאים אל הפועל את שלמותנו. יחד עם זה, יש באדם דברים נוספים שמיוחדים לו באשר הוא אדם. למשל, הטכנולוגיה. הטכנולוגיה האנושית זה משהו מיוחד. אין שום בעל בית שעושה את מה שאנחנו עושים. אין שום בעל חיים, סליחה. אין שום בעל חיים שעושה את מה שאנחנו עושים. אנחנו בונים בתים, אנחנו לובשים בגדים, יש לנו מערכת מיזוג שבכל העולם פועלת חוץ ממכון מאיר, וכן, הדברים האלה מיוחדים לאדם באשר הוא אדם.
גם הציפור בונה בית.
גם הציפור בונה בית, נכון. אבל איזה בית? לא משהו.
בית שנוח.
זה נכון, זה בית שנוח. איזה בית. עכשיו, נוסף על... מה? נכון.
יש חוכמה בבניית כברת של דבורים, חוכמה
בבניית קנים,
חוכמה עצומה.
אני לא מזלזל בזה. אני רק אומר ששתי השאלות, גם שלך וגם שלו, לא היו נשאלות אם הייתי אומר את המשפט שלי עד הסוף. אז תנו לי לגמור את המשפט, ואז תבדקו אם עדיין יש מקום לשאלה. זה כל העניין, זה הסיבה לתשובה בכל אחריה. אבל שואל המהר"ל, האם כל הטכנולוגיה האנושית, אמנם היא מיוחדת לאדם באשר הוא אדם, האם היא מעלה באדם או תוצאה של חיסרון שבאדם? למשל, אני זקוק לבית בגלל שבלי בית קשה לי לתפקד. אני זקוק לבגדים, כי בלי בגדים קשה לי לתפקד. אז מי, אני זקוק לבשל את המאכל שלי, כי אני לא יכול לאכול בשר לא מבושל. בשר נע קשה לי. אז אם כן, ייתכן שכל מה שהאדם פיתח בטכנולוגיה, אינו אלא השלמת חסרונו, אבל עדיין לא גילוי מעלתו. בדיוק כמו שהציפור, זה לא מעלה אולי בשבילה, זה שהיא זקוקה לכן. ברור? כי האמבות אינן זקוקות לכן. אז אולי דווקא כל הפיתוח הזה, עם כל המורכבות שלו, עדיין אינו גילוי המעלה של האדם. בסדר? עכשיו, האם יש עדיין מקום לשאלתך או שאלתו אחרי המשפט המופלא הזה? רגע, זה שאלה אחריה. אתה מבין? קודם כל, אתה לא עונה על השאלה שאני שואל אותך. האם יש עדיין מקום לשאלה ששאלת מקודם? אני עוד לא אמרתי מהי מעלתו של האדם. אני אמרתי משהו אחר, רגע. אני מבקש לעשות שלב, שלב. אני אמרתי שבעלי חיים, שהאדם מיוחד בזה שהוא עושה בתים. אמרתם, גם הציפורים עושים בתים. 100%, בסדר, הם עושים בתים. אבל לא על זה אני רוצה לדבר. אני רוצה לדון בשאלה האם זה מעלה או חיסרון. זה היה הכוונתי. אז אם זה חיסרון לאדם שהוא זקוק לבית, אותו דבר לגבי ציפור. אוקיי? עד רבה, זה שגם הציפורים עושים בתים, זה אולי מראה שבזה האדם הוא עדיין רק בעל חיים. אוקיי? אז האם עדיין יש מקום לשאלה אחרת? לא, עדיין. עכשיו אם כן, אנחנו שואלים, מה היא כן מעלתו של האדם? אנחנו מוצאים, כן? אתה אומר משהו יפה. אתה אומר, עצם זה שהוא משלים חיסרון, גם זה מעלה בו. כן, אז יוצא שזה מצד היותו משלים חיסרון, לא מצד הדברים עצמם. כן? אתה צודק. מזה לעשייה. השאלה היא למה באמת האדם נברא עם דפקט כזה. זאת אומרת, מדוע כל בעלי חיים נבראו שלמים, ורק האדם זקוק להשלמה. כן? ישל, האדם הוא היצור היחיד שלובש בגדים. כל שאר בעלי חיים, הקדוש ברוך הוא ברא אותם, עם כל מה שהם צריכים, לא צריכים גם בגדים. לנו קשה. לנו קשה בלי בגדים. אז יש פה איזה... אתה אומר, יש פה איזה דפקט, שהקדוש ברוך הוא ברא בו את האדם, אבל הדפקט הזה גם מראה על מעלה מסוימת. אני רגיל תמיד להביא מה שאומרים חכמי האבולוציה בנושא הזה. דבר מאוד מעניין, אומרים חכמי האבולוציה. הם אומרים לגבי העובדה שאין לאדם פרווה. זה מוזר. הרי אם אנחנו סוג של קוף מפותח, הרי לקופים יש פרווה. אז מדוע לאדם אין פרווה? שאלה טובה. התשובה היא שיש גם שלב בחיים של העובר של הקוף שאין לו פרווה. ובמובן הזה אנחנו שותפים. אנחנו והקוף, שנינו אין לנו פרווה. אלא שבשלב מסוים של העובר, הקופי, הוא גם מפתח פרווה. מה שאין כן האדם, במהלך התהליך האבולוציוני הארוך, שהלך ופיתח את המוח מאוד, הגדיל את הראש מאוד, כלומר, לא, יש, זה מאוד מאוחר שעצמות הגולגולת שלו מתאחות, כך שהמוח יכול לגדול, וזה על חשבון גידול הפרווה. זאת אומרת שהוא לא מספיק, כלומר, האדם יוצא מרחם אמו, לפני שהוא הספיק להגיע לשלב שאצל הקוף מפתח פרווה. עכשיו, מה שזה אומר, מה? כלומר, אם היינו נשארים קצת יותר זמן ברחם של אמנו, או לחילופין, אם לא היינו מפתחים כל כך את המוח, אז הפיזיולוגיה שלנו הייתה מפתחת פרווה. במילים אחרות, האדם הוא סוג של קוף מפגר. כן, זהו, כלומר, מבחינת קופיותנו, אנחנו מפגרים, אנחנו בפיגור. הפיגור הזה הוא זה שאיפשר לנו לפתח תכונות אחרות, את המוח. מובן? אז זה בעצם קצת דומה למה שאתה אומר. יש בנו חיסרון, אבל החיסרון הזה הוא דווקא בגלל מעלתנו, אבל זה חיסרון. כן? היה עדיף להיות גם איינשטיין וגם עם פרווה, ואז לא היינו צריכים בגדים. ואז כל החנויות לאופנה היו נסגרות. והייתה אבטלה.
אבל היה דרך חנות תספורת, הייתה נכנסת.
כן. מה אתה אומר? יש גם אנשים עם פרווה על גופם. מה? איפה ראית? איפה ראית אנשים עם פרווה? הם שעירים מאוד, זה לא ממש פרווה. כן, משהו כזה. כן, מפרישים אותו לבית הפרווה, בקודש הייתה. כן. טוב, אז איפה היינו? אם כך, כן.
אף בן אדם לא מסתפק כאן
בטוח. אז זאת אומרת שיש משהו אחר.
אבל כל הבתי אופנה, ברור שאם היה מדובר רק צורך בסיסי של לנבוש משהו לחמם אותך, אז הם היו נסגרים.
כן, נכון. אז זאת אומרת, זה שיש אופנה, אז זה מראה אולי על מעלה נוספת באדם.
זה שיש בתים יפים.
כן, ברור. לכן אני אומר, כאן אני נוגע בשאלה שחיים ניסה להביא אותי אליה. ושאני מנסה להגיד אותה, לפני שהשאלות שלכם, מה היא כן מעלתו של האדם? מצאנו לפחות שלושה כיוונים שונים בדבר הזה. יש כיוון שהוא דווקא די מקובל בימינו, זה מה שאתה הזכרת, האומנות. יש באומנות, בחוש האסתטי, משהו ששייך לא לעולם הזה. לא הכל. יש הרבה דברים שניתן להסביר בהסברה פיזיולוגית, אבל אצל גדולי האומנים בעולם חשים איזשהו מגע בינם לבין הרוחניות הצרופה. וייתכן אם כן שצריך להיות דווקא בעל נשמה כדי גם להיות בעל אומנות. יש דיון על זה ברב קוק בעין היה מסכת ברכות על אותו אדם שהיה מדבר עם המתים בבית הקברות. כן, יש סיפור שזה, הוא היה מדבר עם המתים. כן, הוא היה הולך בראש השנה, לן שם, סיפור שלהם, הוא רב עם אשתו, אז הוא הלך ללון בבית הקברות, אז הוא שמע את הרוחות מדברות. ושם הוא מדבר שם עם זה מישהי שאומרת לו, תגיד לפלונית שמחר היא באה. או לחברתה, היא אומרת, בקיצור, פלונית מחר מגיעה אלינו. ותגיד לה, להביא איתה את המסרק ואת הכחול. אז כי שכחתי את זה בבית ואני צריכה שמה לפרקס את עצמי משהו כזה. אז הרב קוק מזהיר שמה כוונת הגמרא? לומר שהחוש האסתטי זה לא דבר שהוא באופן מוחלט שייך לעולם הזה. יש בו שייכות גם לעולם הבא. כי עובדה שהיא רוצה להתפנפן, גם שם. לא יודע. עכשיו, גם אני פטור מלהתעסק בשאלה הזאת. אני אגיד למה. כי היא מחוץ לנושא שלנו. כלומר, כל הדברים שאני הבאתי על הקוף המפגר, זה רק בדרך, אגב, כדי להקדים את דברי המהר"ל, לא בתור נושא בפני עצמו. יש לנו כלל בשאלות, אף על פי שאני מעודד את השאלות, אבל אני משתדל שהשאלות תהיינה מכוונות אך ורק לנושא שאנחנו עסוקים בו. ולכן אני רואה את עצמי פטור מאפילו להשקיע מחשבה בשאלה הזאת. בסדר? טוב, נבחר.
אם בן אדם נולד עם נטייה
למקצוע,
זאת אומרת,
נגע, צבץ,
היה לו את זה לפני זה את הנטייה?
זהו, זו השאלה. אתה שואל, מה באדם, זה בדיוק מה שאנחנו מבררים, מה באדם שייך למעלתו בתור בעל נשמה, או למעלתו באשר הוא בעל חיים מפותח? זאת השאלה. למשל, נגר, כן? שאלה גדולה, האם הנגרות היא משהו עילאי, או שהוא סך הכל השלמת החיסרון של האדם? באופן גלוי, לפחות זה רק השלמת חיסרון. עכשיו, ייתכן שיש כאן גם משהו מעבר לזה. יש אפשרות שנייה, זה מה שאמר על הולך עליו, אומר, מה שמייחד את האדם באשר הוא אדם, לא, לא, אני בינתיים אמרתי שיש שלוש אפשרויות.
כן,
כן, האומנות.
כן, האומנות.
לא, לא, לעולם הטבעי. למשל, הרב קוק אמר על רמברנט, הצייר ההולנדי המפורסם, שהוא קלט משהו מאור הגנוז. כן, הרמברנט, הוא אמר את זה. הוא ראה את התמונות שלו, הוא מאוד התרשם מזה, אמר, הוא קלט מה זה האור הגנוז. אפשר לראות את זה, טוב, אני פעם התווכחתי על זה פה בכיתה, על עקידת יצחק של רמברנט. מה זה אומר הדבר הזה? האם זה חיובי או זה שלילי, מה שהולך שם? אבל כל פנים רואים שהאיש קלט משהו. וגם משהו מן האור. האור לא במובן רק של פוטונים. הוא כנראה קלט מעבר לזה.
וזה מה שאני מדבר על משהו מחוץ לעולם הזה.
כן. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, זה מה שהמהר"ל הולך עליו, זה המצוות. המצוות זה הביטוי להיותנו בעלי נשמה. כי המצוות הן אלוהיות, הן באות ממקור עליון. הקדוש ברוך הוא המצווה אותן. לכן, כאשר אני מקיים מצווה, אני נדבק באלוהות. ואני יכול להידבק, בגלל שיש לי נשמה שיכולה להידבק. יש לי נשמה לפתח, או נשמה לגלות, תלוי לפי כמה שיטות. על כל פנים, זה מה שקורה. לכן אומר המהר"ל, המצוות, ולא משנה איזה מצוות. בין שזה מצווה רוחנית, כמו לימוד תורה, או התעסקות בתיקון המידות, בין שמדובר במשהו חומרי, לשחוט מן הצוואר ולא מן העורף. שחיטה זה דבר מגעיל, מי שראה את זה פעם, נכון? לשפוך דם מכל הכיוונים, משפריץ כזה, הבהמה מפרקסת. זה מדבק אותך באלוהות. למה זה מדבק אותך באלוהות? כי אתה עושה את זה איך שהשם ציווה. וזבחת כאשר ציוויתיך. ואז יוצא שאין פה שאלה, האם זה צריך להיות רוחני או גשמי, זה בכלל לא משנה, העיקר שזה מצווה. זה ההסבר של המהר"ל, כן. אני חוזר על שאלתך. אתה אומר לכאורה, מה מיוחד במצוות? הרי כל מעשה בראשית כולו, כל מה שיש במציאות עושה את רצון השם, שהרי הקדוש ברוך הוא רוצה שהים יהיה איפה שהוא נמצא, ושהשמש תזרח, והכל, כן, הכל עושה מצוות. תשובה, הכל עושה תפקידו, רק לא הכל עושה מצוותו. כי המצווה זה הפנייה של הבורא אל הנברא. בכל חוקות הטבע אין פנייה כזאת. זה נתון. הקדוש ברוך הוא רוצה בו, אבל הנברא לא שותף בזה. והאפשרות השלישית, כן? כן, מה אתה אומר?
מה
אתה מקווה?
זאת אומרת, דוגמה, אני אקח את העניין של הבית. צורך בסיסי, בית.
אדריכל שהוא כל החיים שלו, זאת אומרת, זו המטרה שלי. אני קצת יפה באדם, שהוא יכול לפתח ויש לו יכולות ולסרטט אותו. אבל הוא שאיבד את זה למשהו בסיסי. שצריך להיות משהו בסיסי, בסך הכל קורת גל.
כן, אתה צודק. בדרך כלל, ההשתעבדות לאסתטיקה היא סוג של נפילה. כן? שאדם חשוב לו שזה יהיה יפה, ואז הוא מוכן לשלם עוד 100 שקל, בשביל חפץ שיכול לעלות רק 2 שקלים, רק שהוא רוצה דווקא את האופנות.
אני מדבר על זה שמפתח, מצד אחד יש לו את היכולת הזאת.
כן, אתה צודק. כלומר, לא תמיד יש יחס אל הנבדל באומנות. אבל יש גם מה שנקרא אומנות מופשטת. אומנות לשם האומנות. כן? זה אגב סוג של עבודה זרה. האומנות לשם האומנות זה סוג של עבודה זרה. כן. יחס אל הנבדל. המושג יחס ידוע לך. נבדל זה מושג שאתה מן הסתם שמעת אותו עשרות פעמים בלימודי המהר"ל, לא? למדת אצלי נצח ישראל גם, נכון? זאת מילה שחוזרת כמעט בכל פרק במערה, לפחות פעמיים. אז אם עכשיו אני צריך להסביר, סימן שאני מורה גרוע, אני מתפטר על המקום. מה? אין תלמידים גרועים, יש מורים גרועים. לא, אז אני אעש אותי. נבדל, פירוש הדבר, רוחני. רוחני המוחלט. יחס אל הרוחני המוחלט. זה נקרא נבדל. אז בואו נחזור לענייננו. האפשרות השלישית זה התעסקות בפילוסופיה. כן. וזו הדעה שהמהר"ל מתמודד נגדה. כן? בכל הפרקים האלה, המהר"ל מתמודד חזיתית עם השיטה שהייתה מאוד דומיננטית, לא בלעדית, אבל דומיננטית מאוד, במשך מאות בשנים לפני המהר"ל, במיוחד בספרד, בהשפעת הפילוסופיה המוסלמית, שמה שעושה את האדם נצחי, זה ההתעסקות שלו במושכלות. מובן? מה? מה רע בזה? שלדעת המהר"ל זה לא נכון. עכשיו, זה לא נכון מכמה סיבות, שחלקן למדנו בפרקים הקודמים, וחלקן בפרק הזה, בחלק שהתחלנו בו לפני החגים. זה ייחודי לאדם. נכון, אתה אומר, הפעלי חיים לא מתעסקים בפילוסופיה, ואילו האדם כן. השאלה היא, האם ההתעסקות בפילוסופיה מקנה לאדם נצחיות או לא? לדעת המהר"ל לא, ואנחנו נראה למה. בסדר? זאת אומרת, לכן אני חוזר על זה. לפי מצאנו שלושה כיוונים של דבקות באינסוף, האומנות, המצוות והפילוסופיה. מושכלות, כן. עכשיו, המהר"ל מגן על הדעה שזה המצוות, תוקף את הדעה המדברת על הפילוסופיה, ועל האומנות הוא לא מדבר. בסדר? יש סיבוב. הלאה. מה? האומנות זה פיתוח כוח הדמיון. כוח הדמיון הוא מיסודות הנבואה. כלומר, אתה לא יכול להיות נביא בלי לפתח את הכישרון האומנותי. דהיינו החשיבה הסינתטית על המציאות. אנלוגיה. ולכן אומר הרמב״ם שהנביאים היו מנגנים, או היו מזמינים נגנים, שהיו מנגנים לפניהם, ואז הייתה שורה עליהם רוח הקודש. והיה כנגן, המנגן, והייתה עליי רוח השפטי, עליי רוח השם. כן. אי אפשר להשוות, זה שלושה דברים שונים. זה כמו עגבנייה, זה תפוז, וזה מלפפון. אתה לא יכול להשוות. הרי השאלה היא... נכון, אתה צודק, זה מין בשאלו מינו, אתה צודק, בהחלט. אלא שהשאלה היא המטרידה אותנו, איך האדם מגיע לדבקות באל, או יותר נכון, מה מגלה את היות האדם בעל נשמה? זאת השאלה. בסדר? ובאמת שלושת הדברים האלה, במידה מסוימת, שייכים לאדם בתור היותו בעל נשמה. נכון? והשאלה היא, מהו המרכז? מה גורם בסופו של דבר לדבקות? זאת השאלה. אז מי שכן מתעסק בשאלת האומנות, לא המהר"ל, אלא הרב קוק. בספר אורות יש לו מספר פרקים שבהם הוא מתעסק בזה. כן, בבקשה. זה ממש נורא, אנחנו ממש מתבשלים פה. אין אפשרות להפעיל את המזגן? הוא לא סידר. טוב, מה נעשה? היום הכל במדינה הזאת זה הולך בשביתות. נחסום את ה... מה נצטרך לחסום? את סדרות המאירי? למי אכפת? כן, טוב. כן, נו, היה פה מישהו שהבין את השאלה. כן, בבקשה. כן? כן, כן, נכון. לכן אני, זה בגלל זה, או למשל הטווס שעושה דאווינים וכו'. לכן אני אמרתי שלא הכל באומנות שייך אל הנצח. אבל יש, נגיד בשכבה העליונה של האומנות, יש שייכות לזה, כנראה. לא. הלאה. אז עכשיו בואו נחזור אל דברי המהר"ל בתחילת הפרק, שבהם הוא מתמודד נגד השיטה הפילוסופית יהודית של ימי הביניים, שאפשר לומר את האמת, הוא לא אומר אף פעם את המילה הזאת, אבל הוא מייחס את זה לרמב״ם. או על כל פנים, זאת השיטה של הרמב״מיסטים בימי הביניים, רבי יוסף אבן כספי, רלב"ג וכדומה. אין כמוך. מה זה עושה משהו? עוד מעט יגידו באינטרנט שזה מפריע להקלטה.
לא, זה קודם זה הפריע, זה היה על המחשב, פשוט
זה לא על המחשב. זה לא על המחשב. משהו. כי אתם יודעים, לי, אני יותר קרוב פה לאורות מהשעה. אה, באמת, זה נכון. טוב. אז בואו נחזור לתחילת הפרק, אחרי כל ההקדמה הרחבה הזאת. אתה צריך להבין שיש גם ממד אנושי לרבנים. רבנים, גם בני אדם, זקוקים לזה. טוב, כמו שהיו שואלים בני האדם, באיזה צעד יזכה האדם להצלחה הרוחנית על ידי מצוות הגשמיות? כן? כן. כן, יכול להיות. אני רוצה אולי להזכיר בקצרה. הפילוסופים הדתיים בימי הביניים היו רגילים לומר שכל העניין של המצוות והמעשים וכו' זה כדי להכשיר את האדם להשכיל. ועל ידי שהאדם משכיל, הוא משיג את המושכלות. על ידי שהוא משיג את המושכלות, הוא קונה שכל חדש שקראו לו בשם השכל הנקנה. והשכל הנקנה זאת ההתאחדות של השכל הנפעל הראשוני של האדם, שהוא רק הכנה. הוא מתאחד עם השכל הפועל, השכל העליון, ואז האדם הופך להיות חלק מן הנצח. ואז כשזה קורה, לא אכפת לו אם למות או לחיות. כמו שסוקרטס, כיוון שהשכיל, לא היה אכפת לו להתאבד. כלומר, חייבו אותו מוות, אמרו לו לשתות את סף הרעל, שתה ומת. כי הוא אמר, מה זה משנה? אני אמשיך לפלסף גם שם. כן, בבקשה. נכון, אתה צודק. המצוות ניתנו רק ליהודים. אז מה שהם הסבירו זה שמלבד המצוות יש עוד מעשים טובים בעולם. לאו דווקא מצוות, מעשים טובים. כן, ודאי. ברגע שאדם למשל עושה מעשה טוב, עוזר לשכנה לעבור את עוזר נגיד לזקנה לעבור את הכביש. גם אם זה לא מצווה, אבל זה מקנה לאדם מידות טובות. כאשר יש לאדם מידות טובות, אז הוא לא עסוק בדברים רעים, כגון קנאה ושנאה ותחרות. ואז הנפש שלו שלווה יותר. כיוון שהוא שלב, הוא יכול לעשות בחוכמה. כיוון שהוא יכול לעשות בחוכמה, יכול לדעת את השם. בסדר? ואז במובן הזה אין הבדל מהותי בין המעשים הטובים של החוקות הפילוסופיות, האתיקה מה שנקרא, לבין המצוות. זה הבדלים בפרטים. כן. למה ניתנו מצוות רק לישראל? זה אני עוד לא יודע. השאלה שלו הייתה, הלא ניתנו המצוות רק לישראל. בסדר? אז הוא שואל, אם ככה, איך יסבירו הפילוסופים ההם איך כל בני האדם אמורים לדעת את השם? הרי הם לא קיבלו מצוות. כן, אבל זה מעט מאוד, המצוות של לא יהודים. זה מצוות שליליות, על דרך השלילה, לא לרצוח, לא וכו'. הוא מעסיק בזה משהו, אבל זה לא רק זה. כן, השאלה היא למה. אז בעצם מה שאמרו הפילוסופים בימי הביניים זה שאין הבדל מהותי בין המצוות שהתורה ציוותה לבין החוקות האתיות שהניחו הפילוסופים, כגון האתיקה אל ניקומקוס ועוד כמה דברים כאלה. אז השאלה, זה עצמו גם מראה על איזושהי חולשה. אם המצוות זה רק סוג של אתיקה, אז למה צריך מצוות? אפשר אתיקה. נכון? מה? כן, אגב, זו שאלה שאפשר לשאול גם על הרבה דתיים. הרבה פעמים דתיים אומרים, אני עזבתי את התורה והמצוות, כי גיליתי שיש חילונים מוסריים. אז אם כן, לא צריך להיות דתי כדי להיות מוסרי. מה נקודת הטעות שבאמירה הזאת? שהוא חושב שהתורה מטרתה לעשות אותך מוסרי. באמת זה שטות. כי אם התורה מטרתה הייתה לעשות אותך מוסרי, הייתה ניתנת לכל בני האדם. כי הרי אנחנו מצפים מכל אדם בעולם, בין יהודי, בין גוי, להיות מוסרי. ואם אתה אומר שכדי להיות מוסרי אני צריך תורה, אז למה התורה ניתנה רק לישראל? זה עצמו מוכיח שהתורה לא בשביל זה באה. ואז נראה לי גם, זה מתחבר כנראה לשאלה שלך, מדוע ניתנה רק לישראל? על זה אני עוד לא עונה. כן, בבקשה.
במידה מסוימת
לאותם 613. אני אשאל אותך שאלה אחרת, למה שבע מצוות זה מספיק לגוי ואני צריך תרייג?
מה שהיה? לא, השאלה שלי לא למה. למה אתה טוען שזה לא מספיק להם?
למה אני טוען שזה לא מספיק להם? בגלל שהתוכן הזה של שבע מצוות הוא תוכן, מה זה מינימלי שבמינימלי? זה רק אומר, אל תהיה חיה.
בסדר, אבל זה אולי שייך, לא שאני חושב ככה, אבל זה אולי שייך לדרגה שלהם,
וברגע שהם... כן? זה רק זה שייך לדרגה שלהם? אפילו מצוות צדקה אין לך בשבע מצוות בני נוח, ואין גויים שלא יש צדקה?
אני לא הולך לערער במי שקבע מה.
אני כן מה לערער.
לפי מה שאני שוב פעם חוזר על זה, אם הבנתי נכון, מי שמקיים את השבע מצוות בני נוח, זה הוא כן חסיד אומות עולם, ו...
מי שמקיים שבע מצוות בני נוח הוא חסיד אומות העולם. זה נכון. זה באמת תמוע מאוד. למה? בסדר? אני מוכן לדון בזה. יש לי מה לומר על זה. אבל זה יחיק אותנו מהנושא של הפרק. אתה צריך למחול לי. בסדר? טוב. ממש יפה מצליחה. טוב. ובכן, בואו נחזור עוד פעם לדברי המהר"ל. כמו שהיו שואלים בני האדם, באיזה צעד יזכה האדם להצלחה הרוחנית על ידי מצוות הגשמיות? הצלחה רוחנית... זה המילה שהיו משתמשים בה פעם כדי להגיד עולם הבא. הצלחה זה עולם הבא. בסדר? כלומר, נצחיות הנפש. כך הם שואלים על לימוד התורה ומצוותיה ודקדוקיה. כלומר, בנושא המצוות, איך יכול להיות שמצוות גשמיות גורמות לך לדבקות? על זה המהר"ל כבר ענה. למה הן גורמות לדבקות? כי השם ציווה אותן. עכשיו יש שאלה נוספת ששואלים הפילוסופים. הם שואלים על לימוד התורה במצוותיה ודקדוקיה ובנזק השור והבור וכיוצא בזה. כן, אנחנו לומדים מסכת בבא קמא. כן, ארבע אבות נזיקין, השור והבור והמבעה והאבעה. מה זה המצוות, מה זה הדינים האלה? זה דינים שעוסקים במי שדפק את האוטו של החבר שלו. ביטוח צד שלישי, דיווח כוזב או אמיתי וכדומה. זה הדיון. והשאלה היא, איך ההתעסקות בדברים הפעוטים האלה, אתה אומר שזה מקנה לך חיי העולם הבא? שור שנגח את הפרה. מה?
שמצווה
ללמוד
תורה.
אתה אומר שזה מצד מצוות לימוד תורה.
כן.
אתה אומר... כנראה שיש משהו נוסף. אם אתה אומר שזה רק מצד המצווה ללמוד, אז כמו שיש מצווה להניח תפילין, יש מצווה ללמוד. זה מדבק וזה מדבק. אבל זה היה צריך להיות כמו כל המצוות. ולא, חכמים מלאים מזה שלימוד התורה זה משהו הרבה יותר גדול. הייתי אומר קטגוריה אחרת. אז להבין, מה בלימוד הוא מביא לדבקות הזאת. אם לימוד התורה מטרתו להביא לסדר יותר מתוקן, אז זה לא גורם להצלחה רוחנית. זה רק גורם להצלחה חברתית. שבאופן עקיף, בסוף זה מביא אותך גם לדבקות בשם. אבל זה לא מה שאומרות חכמים. ודאי לא מה שאומר המהר"ל. המהר"ל אומר שכאשר אני לומד תורה, ואני עוסק עכשיו במה שהגמרא עוסקת, שזה כל מיני דברים פעוטים לכאורה, אני בזה זוכה לדבקות בשם. השאלה היא איך.
גם אצל הבהמות, אומרים להם מסכת בבא קמא, בבא מיצה, סדר חברתי יש אצלם.
נכון.
יש אצל אחר סדר חברתי.
אתה צודק. אתה רק מחזק את הקושיה, זאת אומרת.
עצם העובדה שאני צריך ללמוד תורה, זה גם מקרא שאני צריך להשלים אותה.
נכון. אתה צודק. אתה עדיין מחזק את הקושיה. אתה עדיין מחזק את הקושיה של הפילוסופים. אתה בעצם חזרת בצורה יפה מאוד, במילים שלך, לשאלה של המהר"ל. נכון? טוב. אז אם כן, כך הם שואלים על לימוד התורה, במצוותיה ודקדוקיה ובנזק השור והבור וכיוצא בזה. שהיה נראה בדעתם כי יותר יצליח כאשר ישיג בעניין היסודות ובמהות הגלגלים ובשכלים הנפרדים. אומרים, אם אתה רוצה דבקות אלוהית, אז אמרו הפילוסופים, יש דברים אחרים שכדאי לך להתעסק. במקום להתעסק בשור ובור, ובמידותיה של הסוכה ובדין לבוד וגוד הסיק מחיצתה, תתעסק ביסודות ובגלגלים ובשכלים הנפרדים.
מה זה גלגלים ושכלים?
מה זה היסודות?
ארבע יסודות
של ארבע. רגע, אתה יודע מה זה היסודות או לא?
ארבע יסודות.
ארבע יסודות, כן. ארבע יסודות. שאלה ראשונה של זמן חורף. ברוך בואך אל מסכנו היקר מר שלמה. הוא שואל, האם הרמב״ם לעומת ממשיכי דרכו באמת חושב כי השגת האמת הפילוסופית היא העיקר? הרי הוא אומר כי לנביא יש צורך בשלמות המדמה. נכון, באמת שאלה. פעם לפני עשרות שנים פגש אותי תלמיד חכם אחד, אמר לי, נו, מה אתה לומד עכשיו? אמרתי לו, מורה נבוכים. אמר לי, מורה נבוכים? אני כבר 20 שנה לומד מורה נבוכים ועוד לא הצלחתי להבין מה הוא רוצה. נכון. ואף אני נקיד בשיפול גלימה של אותו תלמיד חכם, נאמר לך את האמת שלו, גם אני עוד לא הצלחתי להבין מה רוצה הרמב״ם במורה נבוכים. אז מה שאתה אומר זה נכון. אבל כנראה שצריך לפתח את זה. כי הרי אל תשכח שהרמב״ם בעצמו אומר שמעלת נבואת משה זה שזה נבואה בלי מדמה. ואז יש לה שאלה, מה ההבדל בין הנבואה ללא מדמה לבין הפילוסופיה? הנה, נתתי לך עכשיו נושא לעסוק בו. עכשיו, בואו נחזור אם כן לעניינינו. מה? כן, אני יודע. השאלה שנשאלה, למה מתכוון המהר"ל כשהוא אומר בשם הפילוסופים שהאדם יזכה לנצחיות על ידי שהוא עוסק ביסודות ובגלגלים ובנפרדים, שכלים הנפרדים? לפי הפילוסופים יש 3 דברים נצחיים. האחד זה היסודות, כלומר הדומם, הצומם, לא, העפר, המים, הרוח והאש, שהם 4 גלגלים, אחד לפני מן השני, בכדור הארץ, כן? כדור הארץ הוא גלגל לאפר, זה מין כדור של אפר, עטוף במעטפה של מים, עטוף במעטפה של אוויר, עטוף במעטפה של אש. זה העולם התחתון. למעלה מזה יש מעטפות נוספות, שעשויות ממה שנקרא החומר החמישי, שהוא לא עשוי מן היסודות, הוא חומר יותר זך, שממנו עשויים הגלגלים, וכוכבי הלכת שבתוך הגלגלים, גלגלים הכוונה כמין כדורים שקופים שעוטפים את העולם. בתוך הדופן שלהם קבוע כוכב. אז כשהגלגל מסתובב, או איך שגלגל מסתובב לו, אז גם הכוכב שבו מסתובב, סתובב, סתובב לו. וזה נקרא גלגלים. זה אסטרונומיה עוסקת בזה. למעלה מזה יש עולם שלישי, מה שנקרא השכלים הנבדלים. מה זה השכלים הנבדלים? זה כמו המלאכים של הדת. זה ישויות רוחניות עשויות משכל נבדל, נפרד. והגלגלים משתוקקים מאוד אל השכלים האלה, ולכן הם מסתובבים. אז כל הדברים האלה, היסודות, הגלגלים והשכלים הנבדלים, הם דברים נצחיים. אז אם אני מתעסק בדבר נצחי, אז אני בעצמי הופך להיות חלק מהנצח. מה שאין כן אם אני מתעסק באוטו שלך שדפק לי את הפנס, זה דברים חולפים. אני עסוק בדברים של מה בכך, שאין להם שייכות לנצח. אז בכך אינני הופך להיות חלק מהנצח. מובן? זאת הייתה טענה. מה? יחסים בתוך החברה, אבל החברה האנושית היא חולפת. הרי אין אדם נצחי בעולם. אם אני אתעסק במושג האדם באשר הוא אדם, כיוון שהאנושות היא נצחית, אז מצד זה ההתעסקות בצורת האדם, עוד איך שיהיו זה יקנה לי נצח. אבל ההתעסקות בפנס שלך, זה לא דבר נצחי. זה השאלה של הגיאוגרף, זה הקושה של הגיאוגרף על הנסיך הקטן. נכון? נכון? מהפרח, שאומר שאין עניין לרשום פרחים בספרי הגיאוגרפיה, כי הפרחים הם בני חלוף. מה שאין כן ההרים, שהם נצחים. ברור? זה השאלה. השאלה אם כן, האם יש משמעות למה שמהווה את רקמת החיים הקיומיים שלנו. הרי ממה עשויים החיים שלנו? עשויים מצחצוח שיניים, מקשירת הסרוכים, ומהאוטו שדפק לי את הפנס. מזה עשויים החיים. ואתה אומר לי שזה, אין לזה שייכות לנצח. יותר מזה, לומדי התורה בעצם מבלים את ימיהם בשטויות לפי זה. מה אתה אומר?
כל עוד שבעצם הנצרות לחיית את זה, זה שיוריד את המצרות המעשיות.
יש בזה משהו. זאת אומרת, יש בנצרות השפעה גדולה של הפילוסופיה היוונית. זה לא בדיוק זה, אבל יש הרבה. כן, בהחלט. טוב, אז בואו נראה מה נאמר כאן. לכן דעתם, אומר המערד, כי הצלחת האדם בשגת הדברים האלו. כן, שהיסודות, מהות הגלגלים, השכלים הנפרדים. ודעתם בהישארות הנפש, עכשיו, איך הנפש נשארת אחרי המוות? שנשאר השכל אשר קנה האדם בחייו. זה השכל הנקנה. כן? כלומר, אתה נולד עם מה שנקרא שכל יולי, או שכל נפעל, או שכל בכוח, שיש בו רק הכנה לקבל המושכלות. ואם אתה נשאר ככה, אז אתה כמו בור, והבור הזה כשימות, ימות מות הבהמה, לא יישאר ממנו כלום. לעומת זה, אם האדם השכיל, אז הוא קנה חלק בנצח, ואז יש לו מה שנקרא שכל הנקנה. זה מה שאומר כאן, דעתם בהישארות הנפש, שנשאר השכל אשר קנה האדם בחייו. זהו שנשאר אחר המוות.
אתה חונן בן דעת על שכל דעת השואלים.
כנראה. מה אתה
רוצה? אני לא
יודע,
השאלה
הזאת
קשורה. אבל
אתם
בעצם הרי מתחיל להתעסק במה יהיה אחרי מותו. כשאנחנו מסתכלים בחומש, בתורה וכדומה, זה לא מופיע בדיוק מה יהיה אחר כך. כל אחד חי, 200, 500, 700, נגמר הסיפור.
אתה שואל... אתה שואל, ממתי בני אדם התחילו להתעסק בשאלה מה יקרה להם אחרי מותם? אנתרופולוגים אומרים שזה התחיל ברגע שבני אדם קברו. לפני כן לא קברו, הבהמות לא קוברות. אז התחיל איזשהו שלב אצל האדם הניאנדרטלי, לפני משהו כמו 15 אלף שנה, זה לא הרבה, שהאדם התחיל לקבור. וגם עשו לא סתם קבורה, אחר כך ראו שגם צבעו את העצמות והוסיפו פרחים, כל מיני דברים כאלה. אז כנראה שאז התחילה האינטואיציה שיש משהו אחרי המוות. התורה הביטוי הקדמון ביותר, נגיד, המתורבת מאוד, זה החניתה המצרית. טוב, בואו נמשיך. כן, בתורה קבור, כן. אני מדברתי עוד לפני כן. מאז שבני אדם החלו לקבור, מאז יש התעסקות בשאלה של מה שאחרי המוות. אני ציינתי שזה קרה בתקופת האדם הניאנדרטלי. זה האדם הפרה-היסטורי, לפני 15 אלף שנה בערך. התורה ניתנה לפני 3,300 שנה, משהו כזה, אז ברור שכבר אז קבור.
אדם הראשון קבור?
האם אדם הראשון קבור? אומרים שבמערת המכפלה הוא קבור שם.
לא עוד כזה הרב, לתורה ניתנה את 6,000 שנה, אבל
הסיפורים שתובעים הסיפורים שכתובים בתורה מתייחסים לתקופה של מקסימום 5,768 שנה.
לפני
התורה? לא, מהיום. מה השנה עכשיו? ה-אלפים תשסח, נכון? לפרט גדול. אז זאת אומרת שהסיפורים שבתורה מתייחסים לתקופה של 5,000, של לפני 5,768 שנה.
מה, מאיפה, מניין לנו לדעת מה היה לפני כן?
באמת זה לא כתוב בתורה. זה עניין של מחקר. מחקר פליאונטולוגי, אנתרופולוגי, היסטורי וכדומה. הלאה. אני לא אשם בזה שתלמידי הישיבות, שהם אמורים להיות המנהיגות הרוחנית של האומה, הם אלה שיודעים הכי פחות בתרבות הכללית. זה אמנם מצער, אבל זה עדיין נתון. כן. נכון. הלאה. אז אם כן, אומר המהר"ל, שזאת שיטתם, שמה שנשאר מן האדם זה מה שהוא קנה. כאן המהר"ל מוציא את כל התותחים. ואתה, דע, כי נוסף על דבר שהיא כפירה גמורה, כמו שהתבהר. אלא הוא אמר, קודם כל זה כפירה, האמירה הזאת. וואו, למה זה כפירה? הוא יסביר את זה עוד מעט. אבל חוץ מזה, הוא דבר שלא יסבול הדעת כלל, והוא כנגד שכל האדם. שטויות הדברים האלה. וזה, אתה יודע, אתה מזכיר לי, אני חוזר על שאלתך. מה, כל אלה לפניו לא היה להם שכל? מה זה? אני אגיד לך משהו. פעם מישהו שאל אותי, תגיד, הרב שרקי, אתה חושב שרק אתה צודק וכולם טועים? והען והאומר. כל מי שיש לו דעה חושב את זה. אם אני חושב משהו, אז אני חושב שמי שלא חושב ככה טועה, לא? אז אני לא היחיד שחושב את זה. כל בני האדם בעולם חושבים שרק הם צודקים וכולם טועים. גם הפלורליזם לא אומר, הפלורליזם זה אומר שכל אחד יכול להגיד מה שהוא רוצה.
והדעה שלי שקולה לשלך, כן.
מאיזו בחינה? טוב, בסדר.
זה אגב הפקרה.
שהרב שולל את האחרים, האחרים לא שוללים את האחרים. הוא לא יודע אותם בלי לשלול.
כן? אז סימן שאין להם דעה. מי שלא שולל את הדעה ההפוכה לדעתו, סימן שאין לו דעה. יש הרבה בני אדם שאין להם דעה. יש בעולם הרבה אנשים שחושבים, יש אנשים שחושבים שהם חושבים. ואתה, דע, כי נוסף על דבר שהיא כפירה גמורה כמו שהתבהר, הוא דבר שלא יסבול הדעת כלל וכנגד שכל האדם. וזה. כי הם אומרים, כי המקבל המושכלות הוא הכנה בנפש המדמה, והוא מקבל המושכלות. ומאחר שאין כאן רק הכנה בלבד, אם כן, אם נאמר כי ההישארות הוא מצד השכל שקנה, לא יהיה הישארות לאדם עצמו, שאין ספק כי כאשר ימצא באדם המושכלות ובמציאות המושכלות לא תמצא ההכנה, ואם כן, לא תמצא ההישארות לאדם עצמו, או לא תמצא. ההישארות לאדם עצמו. זה קושייה ראשונה של המהר"ל. כן, אני אתרגם את זה מיד. אתה אומר שמה שנשאר מן האדם זה השכל הנקנה. מה זה השכל הנקנה? זה המושכלות. אז מה זה הנפש של האדם? זה ההכנה. עכשיו, בהכנה אין המושכלות, נכון? אבל אבל אחרי שהאדם קנה, אז המושכלות נפלו לתוך ההכנה שלו. מה? מה? זה לא ההגדרה שלהם לנשמה. זה בפרקים הקודמים דיברנו. מה זה הנשמה? האם יש נשמה עצמית או שרק הכנה? אז לפי שיטתם, שהאדם יש לו רק הכנה לקבל המושכלות, אז יוצא לפי זה שהאדם, כשהוא קונה מושכלות, הוא בעצם קונה דבר שלא היה בו. עכשיו, המושכלות הן היו קיימות מצד עצמן, הן לא חיכו לאדם כדי לכלול את ההכנה. יוצא בסופו של דבר שהמושכלות תמיד היו נצחיות ומשארות נצחיות. יוצא שלא האדם הוא הנשאר אלא המושכלות, אז בעצם אין פה הישארות הנפש, אין פה כלום. טוב, ואם יאמרו, מה בכך? סוף סוף יהיה הישארות.
למה אפשר לומר שיש התלבשות של הנפש על הפלטפורמה הזאת של המושכלות?
לא, המושכלות מתלבשות, לא, המושכלות מתלבשות על הפלטפורמה של ההכנה.
ולמה אפשר לומר שההכנה תלבש
לה, ואז זה כשעובד? כי המושכלות הן נצחיות.
נכון.
מה זה, אבל הכנה זה כלום. הכנה אין לזה משמעות. למשל, אני עם פטיש יכול לבנות בית. האם הפטיש הוא בית? לא. הפטיש הוא רק פטיש.
הרב, היהדות גורסת שאת תלמוד תורה של האדם ממשיך איתו גם לעולם הבא.
זה כן, מה שאנחנו גורסים. השאלה היא איך זה עובד. אז בינתיים אנחנו עסוקים פה בשאלה.
אפשר להגיד שהמושכלות גם מניחים דבר?
זאת השאלה, איך? זה, עכשיו המהר"ל מקשיב קושיות על זה. עכשיו הוא אומר, ואם יאמרו, מה בכך? סוף סוף יהיה הישארות לשכל שקנה האדם. אם כן, נאמר גם כן שהאדם נחשב נשאר בעולם הזה כאשר נשאר ביתו. אדם בנה בית, מת. מה נשאר מן האדם? האם תאמר שהבית זה משהו מן האדם? לא, זה מעשי אדם, אבל זה לא האדם. ושאר קניינו, ומכל שכן בניו ובני בניו. ולמה יהיה נחשב שיש הישארות לאדם כאשר נשאר דבר שאינו עצם האדם? כי אלו המושכלות אינם עצם האדם. יהיה נעשה האדם אלוהי, שעל ידי השגתו קונה השכל והוא ישאר נצחי, היש שיבוש גדול מזה? ויותר מזה, המהר"ל כאן החליט לקסח עד הסוף. כי יהיה נצחיות נקנה במקרה. זה לא משהו עצמי באדם. יוצא לפי זה, שאם האדם למד, הוא נצחי. לא למד, כבהמה. נראה לך שנצחיות האדם, שזה דבר כל כך נכבד, יהיה תלוי בדבר מקרי? שהרי אלו המושכלות נקנים לאדם במקרה, כאשר קנה אותם. ודבר זה במקרה, ואפשר היה בלא מושכלות. ואם כן, קניין הנצחי יהיה במקרה. ודבר זה הסכימו עליו שאין ראוי שיהיה המציאות מקרה כרה כלל, ואף מציאות שהוא לשעה. ואיך יהיה דבר זה שיהיה הצלחה האחרונה שהיא נצחית, נעשה במקרה, עד שיהיה דבר שהוא עיקר הכל במקרה, ואיך יהיה שיבוש יותר מזה? אך הדברים האלו אינם, רק להוסיף על חרון אף השם בדברים אלו, אשר אין להם שורש אמת, שורש אמת וענף יושר. ותדע, עכשיו הוא נכנס למה שהוא רמז בהתחלה, שזה כפירה. למה זה כפירה? כי הטוב שבדבריהם הוא הכפירה בתחיית המתים. שלדעתם, שהישארות הוא לשכל, לא יהיה כאן מיטה. כי השכל לא מת. ואין כאן תחייה, כאשר אין כאן מיטה. לכך, בני, אם יפתוח החטאים בדברי חלקלקות לשון להחניף לבעלי מדע, לתת להם לבד שם מושארית, כלומר, כי לפי השיטה הזאת, רק הפילוסופים הם אלה שיש להם חלק לעולם הבא. כל שאר העולם דפוקים. כן? לתת לבד להם שם שעורית. אל תובה ואל תשמע להם לאבד דם נפשות נקיים וצדיקים. כי לפי דבריהם יוצא שהנקיים והצדיקים, אם אדם היה ישר וצדיק כל ימיו, אבל לא השכיל, אין לו חלק לעולם הבא. יוצא שיש פה בעיה מוסרית גם בדבר הזה. בני אל תלחם לחם כזרים, ואל תתאב למטעמותיהם, כי נופת תתופנה שפתותיהם, כאילו דבש וחלב תחת לשונם. אכן בתוכם מר המוות, הכפירה, בישארות הנפש, ותחיית המתים בעולם הבא ובתורה. על כן בני הרחק מפתח ביתם, ואל תבוא בשעריהם, כי יפרקו מאיתך האמונה האמיתית. ולדבריהם, אם היה קונה המושכלות, ואף אם יעשה מעשים הבלתי רצויים אל השם, נגיד, הוא השכיל השכלות נפלאות, אבל אוכל ביום הכיפורים. היה קונה אישהות, ובזה פרקו עול יראת שמיים. עד כאן למדנו לפני החגים. עכשיו הוא יראה לנו מה חז"ל אמרו על הדברים האלה, ואיך הם התמודדו כבר אז בימיהם נגד הטענות האלה. שלום.